אנחנו בחובת התלמידים ראינו פעם שעברה את העיקרון החשוב שהנער צריך להבין שהחיות היא עליו ללמוד, ואמרנו שאנחנו מרוויחים בזה שאז יש פחות התנגדות, ואז הנער גם כן יותר מעוניין, יש יותר התעניינות, הוא פחות מתרשל, כי זה לא החיות שלי ושל אבא, זה החיות שלי. אז ממילא הוא גם כן תופס יותר אחריות והחינוך יותר מצליח. אבל בדברים אלו בלבד, עמוד חף א', לא יצאנו עד ידי חובתנו. זה לא מספיק, כי אף אם נחדור על עצמות אישיות שכל הנער על ידי שנשכילהו, עד שבדעתו יבין כי אחריות על עצמו, גם אם מבחינה שכלית הרווחנו שהילד מבין, האחריות שלי היא להתחנך, האחריות שלי היא לגדול בתורה. ובדעת עצמו ירצה להתחזק ולעבוד עבודת הקודש, מכל מקום הלא אמרנו שלא בלבד שכלו, רק גם אישיות הרגשותיו, התפעלויותיו ואף התלהבויותיו מתקדמות לצאת קודם זמנן להיות לאיש עצמו. אנחנו בינתיים דיברנו על הרובד השכלי, שהוא יבין שהאחריות החינוכית היא לא רק על המחנך, על ההורה, יש אחריות עליו גם כן. ולא גם כן אלא בעיקר. אבל הוא אומר זה לא רק זה. יש גם את הרגשות, את ההתפעלות, את ההתלהבות, שכל אלה כבר כשהוא צעיר זה כבר בא לידי ביטוי. להתרגש ולהתלהב מיופי המדומה של שטותי העולם. מה שמושך אותו זה לא רק השכל, זה גם כן ההתלהבות.
גם אותנו לא.
גם אותנו, יפה. כבתי התיאטראות, וכן ממיני הוללות והפקרות העולם, האינטרנט, הטלוויזיה. ואם לא נקדים אנו לעורר את נפשו שתתרגש מכל מצווה ותתפעל מן התורה ואור השם, לא נפעל מאום חס ושלום. הגישה השכלית לא מספקת. רוב ההחלטות שלנו נובעות מהרגש, מהרצון, מההתלהבות, מההתפעלות, ואם אתה רוצה להשפיע משהו על ילד, אתה צריך לעורר את ההתלהבות. עוררת את ההתלהבות, עוררת את ילד למצוות. ניסית שכלית, אתה יכול להסביר לו באלף כיוונים, אבל בשורה התחתונה, אבל אני רוצה. הרצון, אי אפשר להתגבר על הרצון. יש סיפור חסידי על אבא שרצה לגדל את הילד שלו בשיא התארה, אז הוא לקח אותו לאיזשהו אי וגידל אותו במקום אפשר רק ראה דברים קדושים מתורים ולימד אותו שס וכל התורה הקדושה, ואז הם יורדים מהאי, הילד מגיע לגיל 18, 19, 20, מגיעים ליבשת, והאבא מתחיל ללכת עם הבן, ומורים בצד השני של הכביש ומורים אישה. אז הבן פונה לאבא, הוא אף פעם לא ראה אישה מימה, והוא אומר, אבא, מה זה? אז אבא שלו אומר, זה סוג של גדי. זה סוג של שפסלה, סוג גדי. אז הבן אומר לאבא, אבא, תקנה לי גדי כזה. טבע אדם הוא טבע אדם. יש דברים שבנויים. המגיד מדובנה אומר שהרצון של האדם מתחלק לשלושה גורמים. אחד זה הטבעי, אנחנו נראה עכשיו, אבל צריך לדעת שההתלהבות זה בעצם מה שמפעיל אותנו, הרצון, החשק. בין אם זה נובע מהטבע, בין אם זה נובע ממשהו שאנחנו מעוררים חיצונית, אבל ההתלהבות זה מה שבסוף מכוון את רוב ההחלטות שלנו. אז אנחנו צריכים בעצם לחשוב איך אני גורם לילד להתלהב ממה שהוא עושה. כי אף אם בשכלו יבין שהחוב עליו לחנך את עצמו, גם אם חדרת לשכל, מכל מקום הרגשותיו ותשוקותיו יסירו מן הדרך הטוב, אל הדרך שאף בעצמו מבין שראו. זה שהוא מבין לא עוזר כלום. כמה אנשים פגשתם, כולנו מכירים, שאומרים לנו איך שהם צריכים לחזור בתשובה, ובאמת זו הדרך, והם מבינים והם מכירים, אבל זה קשה. זה באמת קשה. כי האם אין רוב הפושעים מבינים בעצמם בתחילתם נעשיהם שראים הם? הכל אדם. ברמה עקרונית, כמו שהגמרא אומרת, כסיל, דוד המלך אמר שהקדוש ברוך הוא נתן לו כסילים, הקדוש ברוך הוא נתן להם כסלים, נתן להם חלב על הכבד, על הלב, שבן אדם בעצם מכסה את התחושות של הלב. כל אדם בתוך תוכו יש לו תחושות, הוא יודע מה נכון ומה לא נכון. אבל הוא מחפה, הוא מכסה את זה בשומן. אז באיזשהו שלב בן אדם חסה את זה מספיק שהוא בקושי מרגיש שזה שם, אבל בהתחלת דרכו כל אדם יש לו תחושה רעה כשהוא עושה משהו לא טוב. מכל מקום הרגשת תאוותיהם מתגברת על דעתם להפילם לבאר שחת. אז אנחנו צריכים פה לעורר תאוות בילד לתורה, לקדושה, לעורר בו רצונות, לא רק שכל. הדבר הראשון שדיברנו זה שכל, אבל זה לא העיקר, וזה העיקר בתורת החסידות, שלא יסתפק איש בשכלו לבד אשר קובע בעבודה כי התקשרות אשר בשכל לבד אינה שקשר של קיימה. יכולו לשבדו ולדעת ברור בשכלו שרק את השם הוא צריך לעבוד בכל פרטי מחשבה, דיבור ומעשה שלו. את ההיגיון הוא מבין נפלא, ומכל מקום ליבו וכל גופו רחוקים.
כל יום אתה אומר לעצמך, אני מוכר וסולח, וכל יום אתה חוסר לך נותן אחד עוד פעם, וכל יום אתה אומר לעצמך, זהו, פעם אחרונה שאני מדבר לשון הרע, ריבונו של עולם, אני לא רוצה להתחייב לך, ואני אעשה את המאמץ, ועוד פעם איזה מישהו מרגיז אותך, ואתה... שולח כאן הפגזים. זה החיים.
כן, אבל יש בן אדם לא נופל לגמרי מהמרכבה, שהוא עדיין בדרך. אנחנו פה בחינוך,
כל פעם מוצא את עצמו עוד פעם ועוד פעם עכשיו בזה, ועוד כך שהוא גומר את זה, איך שהוא מרגיש שהוא עובר בסדר, קצת שוכח מזה, עוד פעם הוא חוזר לזה, וזה לא נגמר.
את כל נפשו וחיות גופו צריך הוא לקשר, צריך לחדור אל נפשו, להעלותה ולעוררה, שתתלהב בכל מצווה בתורה ובתפילה, תתענג בעונג רוחני ותשמח בה. וכשמקשר גם את נפשו אף חיות גופו, אז חוץ מזה שהמצוות והעבודה שעושה יותר עילאות הן ויותר קדושות, עוד זאת בטוח הוא יותר שיוכל לעמוד נגד יצרו, ולא יקרה מן מקור החיים ויושלח כל כך מהרה לבאר שחת על ידי פיתוי יצרו. זה הרבה יותר קשה להזיז ילד שמתלהב ממה שהוא עושה. וצריך לדעת שהילד הרבה מאוד מחכה את מה שהוא רואה. אם הוא רואה את אבא שלו אומר, קשה להפסיק לעבוד בשבת, כמו שעשו היהודים לפני 40 שנה, היהודים הצדיקים האלה אחרי השואה שהגיעו לארצות הברית ובמסירות נפש אדירה שמרו את השבת, אבל שגיאה קטנטנה הייתה להם שכשהם היו מגיעים הביתה ביום שישי וידעו שעלולים לפטר אותם על זה שהם לא באים לעבודה בשבת, ואת הרבה מהם פיתרו, וזה היה ניסיון מאוד קשה, וכל המנייני ותיקין, המניינים ששבע בבוקר, המנייני השכמה בארצות הברית הוקמו בעצם בשביל אנשים שלא שמרו שבת, שהולכים לבית כנסת ואז הולכים לעבודה, והיו לך צדיקים שכן שמרו את השבת, אבל כשהם היו באים הביתה ביום שישי ולא ידעו איך יהיה להם אוכל לשים על השולחן שבוע הבא, והם אמרו שבר צוזיין יעיד, קשה להיות יהודי, אז אותו רבה שמע את זה, שמע את חוסר ההתלהבות, ובגלל זה מצינו הרבה מאוד אנשים שמסרו את נפשם על השבת, והילדים שלהם ירדו מהדרך, כבר לא שומרי שבת. מה שאבא מסר את נפשו, הילדים עזבו. מה הילד קלט? את הגישה של ההורה. ואנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים דווקא בבתים תורניים, אנחנו, יש קושי מסוים, בגלל שחיים על תקציב מוגבל, אז לפעמים ההתייחסות לכסף נהפך להיות התייחסות מאוד מרכזית בבית. יש כסף, אין כסף, היה כסף, יהיה כסף, כמה זה עלה, כמה זה יעלה. נכון, ממש ככה. והילד לפעמים יוצא עם תחושה שהדבר הכי חשוב בעולם זה כסף. כי הלימוד תורה הוא לא שומע שדנים.
בן של רב, שבאמת אבא שלו יהודי יקר, זה משהו, והבן שלו הגדול, ברוך השם, לא ירד מהדרך, והוא הולך ללמוד מנהל עסקים, כל העניינים של התורה שם בצד. נראה לי שהפשט הוא פשוט. הצד שלהם תמיד היה לא פשוט. והוא במנהל עסקים, אומר לאבא, אני רוצה שיהיה לי כסף כדי ש...
ממש, יש לי ילדים שהם ילדים של תלמידי חכמים, מתקשרים אליי לשידוכים, והם אומרים, אני לא רוצה אחד שרק ילמד. אני רוצה אחד שילמד ויעבוד. יש לי בנות שמתקשרות, אני מלמד שמאל. למרות זה בפה מלא. ככה הם גדלו? כן, ככה הם גדלו. למרות, אני לא רוצה. אז זה לא קל לדעת להחדיר לילד את האושר והשמחה שההורה בעצם חווה במה שהוא עושה, כי ביום יום ההורה כן צריך להתמודד עם, עם התקציב המוגבל שלו. אבל זה דבר שצריך לעבוד עליו. ההתלהבות, השמחה, איזה כיף, איזה עשירים אנחנו, איזה טוב לנו. צריך לומר את זה, צריך להמחיש את זה לילד. הרבה פעמים נותנים דוגמה שילד בא בשבת ומדליק אור. אז אומרים לו, לא, זה שבת, אסור להדליק אור. טוב, ילד משחק ושובר הגרטל, התפרצות, מה עשית? מה יותר חשוב? איזה מסר הילד קיבל? אז צריך לזכור את זה, המסרים שצריך להעביר לילד, מה חשוב לנו. זה לא פשוט, שתדעו, זה אתגר מתמיד בחינוך. הילד קולט כל מיני מסרים, על מה מדברים בבית? איך מדברים על אנשים אחרים? איך מדברים על רבנים? איך מדברים על עשירים? על מי מדברים? זה נקודה של צערנו, אנשים נופלים בה. צריך לחשוב גם כן, אם אנחנו רוצים שילד שלנו יהיה ילד שמח, אז אחד מהדברים שצריך להקנות לו זה כל הזמן להראות לו איך מדברים חיובי. פלוני הוא חיובי ואלמוני הוא חיובי, ולדבר חיובי, לתת לו הסתכלות חיובית על החיים. אנחנו חיים בדור שהוא מאוד ביקורתי. כל ההומור שלנו הוא ציניות. הוא ביקורתי. הוא בעצם קטלני. עכשיו, זה נכון שהיהודים תמיד היו צינים. זה רב הירש כותב, רואים את זה כבר בתורה, שמגיעים לים סוף, חושבים שהולכים למות, אז אומרים למשה, הם על סף מוות, נכון? המבלין קברים במצרים. מה, היה חיסרון של קברים, היית צריך לבוא אותנו פה למות.
זה ציניות או שזה אמירה נוקבת?
זה הרב הירש כותב, עם ישראל אומר, המבלין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר. אז הרב הירש כותב שהם דיברו בציניות, וזה הכוח של עם ישראל, שגם במצבים הכי קשים הם סוגלים להביא הומור. לומר, מה, משה, היה חסר קברים במצרים, היינו צריכים למות פה? אבל צריך לדעת שזה גם שובר, כאילו זה מאוד הורס, הומור כזה. אם זה חלק מאוד הווה בבית, אז זה מאוד הורס, זה בעיניי ראיתי. הרבה פעמים, בבית איפה שזה ההומור, אז הבן אדם נמדד לפי כמה הוא יכול להיות ציני מול החיים. והילדים בתת מודע מקבלים מסר שכמה שהם יותר יפתחו את הציניות, ככה הם יותר ערכים, נכון? הם יותר שווים. ואז זה מגיע למצבים קיצוניים, שממש הכל מצחיק, הכל לא רציני. ואז אני ראיתי נוער שבא מבתים טובים והצליחו בבית ספר, אבל הכל לא רציני. אז עזבו את הבתי ספר, עזבו, לא שימו בגרות, לא שימו תיכון, לא שימו כלום, עזבו את כל הדרך, כאילו, בין בלימודי חול, בין בלימודי קודש, כציניות, אז כבר הכל אפשר לעשות צחוק מהכל. ולעומת זה, אם נותנים לילד תחושת הערכה חיובית, תראה איזה חיובי א', חיובי ב', חיובי ג', להראות לו את החיובי שבדברים, והשיחה בשבת היא על החיובי שבדברים, אז אתה מקנה לילד יכולת הסתכלות חיובית לחיים, ויכולת לשמוח עם החיים. הרבה ילדים בכלל לא שמחים, כי אם כל הזמן אני רואה את הפגם שבכל דבר, אז העירייה לא בסדר, הם לא אוספים מספיק את הזבל. הבית ספר לא בסדר, הם לא מלמדים אתכם מספיק, הם לא נותנים לכם מספיק חופש, הם לא מספיק מבינים. הרבה לא בסדר, הוא נותן לכם יותר מדי בשיעורי בית, אפשר לכל אחד לתת הערות. אין אדם שאפשר לתת לו הערות. הבוס שלי לא בסדר, הוא לא משחרר אותי ללכת איתכם לטיולים. אמא שלכם לא בסדר, אני ביקשתי ממנה לעשות כך, והיא לא עשתה. אתה לא בסדר. אם כל החיים זה הערות, אז גם לילד יהיה הערות. זה מה שאתה מפתח בראש שלו, ואז הוא לא יכול ליהנות מהחיים. לעומת זו, ילד שמסתכל בעין חיובית על החיים, יודע ליהנות מהדבר הכי פשוט. הדבר הכי פשוט, אתה נותן לו גזר, הוא יודע להיות שמח. איזה גזר טעים? אני, כשאני פורס לילדים שלי ירקות, אני אומר להם, בואו, תראו איזה ירקות יפים הקדוש ברוך הוא נתן לנו. תסתכלו. הקדוש ברוך הוא יכל לתת לנו כל ירק בצבע אבן, ובטעם חול. וזה היה מספיק, לא? שבטובו אנחנו אומרים ברי נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא לך יובן משפחה, נתן לו דברים יפים. כן, וכן, נכון, יפה, וכן, תסתכלו, אני קורא להם הרבה פעמים, תראו איזה פרי יפה, תראו את הבננה היפה הזאת, תראו את הפלפל היפה, איזה פרי, הריח, נכון, הריח, הטעם, כשאנחנו הולכים שולחן של שבת, נאמר לפני שנאכל, בוא נסתכל רגע, איזה מגוון צבעים יש לנו, ריחות, טעמים, שיעריכו. אפשר לגשת לאכול, אין בעיה, אבל רגע, אם אני מקנה להם את היכולת להסתכל בערכה על מה שניתן להם, אז הם יוכלו יותר ליהנות בחיים. טוב, נעמוד פה, והנה.